נמצאים אנו בתקופה של בין המיצרים שלושת השבועות. יום שישי נתחיל את תשעת הימים. אני מבקש לדבר על רעיון אחד, מסר אחד מתוך הרבה בנושא של חורבן וגאולה, ומתוך המסר הזה להגיע גם לצידה לדרך לתקופת בין הזמן. המדרש באיכה רבה אומר: איכה ישבה בדד העיר רבת ים. אומר המדרש: שלושה נתנבאו בלשון איכה, משה, ישעיה וירמיה. משה אומר: איכה אשא לבדי. ישעיה אומר: איכה הייתה לזונה. ירמיה אומר: איכה ישבה בדד. אומר המדרש: לא לחינם משה, ישעיה וירמיה מתבטאים בלשון איכה. יש פה איזה מחנה משותף. אמר רב לוי: משל למטרונה שהיו לה ג' שושבינין, אחד ראה אותה בשלוותה, אחד בפחזותה ואחד בניבולה. כך משה ראה את ישראל בכבודם ובשלוותם, ואמר: איכה אשא לבדי תוככם. ישעיה ראה אותם בפחזותם, אמר: איכה הייתה לזונה. ירמיה ראה אותם בניבולם ואמר: איכה ישבה. מעניין ביותר. מדרש משווה את שלושת התקופות האלו לגימל שושבינים שמכניסים קלה לחופה. וכמובן שהדברים דורשים ביור גדול. מה הקשר בין משה, ישעיה וירמיה לבין שושבינים? וכמו כל גזירה שווה, כשיש לי שתי פרשיות שונות ויש מילה משותפת, סימן שיש רעיון משותף, גם כאן צריך להבין מה הרעיון המשותף בין משה, ישעיה וירמיה. ממשיך המדרש ואומר: אמר רב נחמיה: אין לשון איכה אלא קינה. ויקרא השם אלוקים אל האדם, באדם הראשון, ויאמר לו: אייכה אחרי החטא. אוי לך. אז המילה אייכה פירושו אוי לך. המדרש קושר את משה, ישעיה וירמיה לאדם הראשון, לשאלת השם של אייכה באדם הראשון. וגם זה דורש כמובן הבנה כפולה ומכופלת, מה הקשר בין היקה של אדם הראשון לבין התמיהה של משה, או השאלה של משה: איכה אשא לבדי, לבין ישעיה וירמיה. ולכאורה, אם נסתכל לראות בפשט, אז גם האיכה של משה והאיכה של ירמיה וישעיה הם לא אותה איכה. איכה משה שואל: איך אני אעשה את זה? אתם כבר כמספר השמיים לרוב התרבתם, איך אני אדון אתכם לבד? כן, חוזר לתקופה של מתן תורה, של העצה של יתרו, הוא בא להסביר מדוע יש שופטים ושוטרים, כולו יכול לבד. אז המילה איכה אצל משה בפשטות הכוונה: איך אני אסתדר? לעומת זאת אצל ירמיה וישעיה זה לשון התפעלות, לשון אי הבנה. למה משתמשים פה באותו לשון, ומה באים ללמדנו בזה? ילקוט שמעוני: הנחמו נחמו עמי. אומר הילקוט שמעוני: חטאו בכפליים, חטא חטאה ירושלים, ולקו בכפליים, כי לקחה מאת השם, לקטה מאת השם כפליים בכל חטאותיה. ומתנחמים בכפליים: נחמו נחמו עמי. וגם זה כמובן, הילקוט שמעוני הזה דורש ביור רב. וכי יש איזושהי מידה של חטא שכשאתה חוטא יותר זה נקרא שאתה חוטא בכפליים? מה פוש הלשון חטאו בכפליים? יש איזושהי מידה מסוימת של חטא שכשאתה חוטא יותר זה נקרא חטאו בכפליים? יש מידה של עונש מסוימת שכשאתה נענש יותר זה נענש בכפליים? הדברים דורשים ביור גדול, ויש נחמה שנחשב נחמה בכפליים. ומה זו הסימטריה הזאת? לקו בכפליים, חטאו בכפליים, מתנחמים בכפליים. אני מבקש להסביר את הדברים דווקא דרך הגמרא בכתובות ודרך ההערה של המהרש"א. גמרא בכתובות אומרת, תנו רבנן, מעשה ברבי יוחנן בן זכאי שהיה רוכב על החמור והיה יוצא מירושלים, והיו תלמידיו מהלכין אחריו. ראה ריבה אחת שהייתה מלקטת שעורים מבין גללי בהמתן של ערביים, אין לה אוכל והיא מלקטת שעורים מבין גללי בהמתן של ערביים. כיוון שראה אותו נתעטפה בשערה ועמדה לפניו ואמרה לו, רבי פרנסין. אמר לי, ביתי מי את? אמרה לו, בת נקדימון בן גוריון אני. אמר, היה אחד מעשירי ירושלים. אמר לה, ביתי, ממון של בית אביך היכן הלך? אמרה לו, רבי, לא כדין מטלין בירושלים מלח, מי שרוצה מלח, מי שרוצה להעמיד את מה שיש לו, ממון חסר, הוא צריך לתת צדקה. אז היא אומרת, אבי לא הקפיד בצדקה ולכן זה מה שקרה. תכף נראה, הגמרא מבררת יותר מה הכוונה לא הקפיד בצדקה. אמר לו, רבי, זוכר אתה כשחתמת על כתובתי? אמר לתלמידיו, זכור אני, והייתי קורא בה 1,000 אלפי דינרי זהב. בחר רבי יוחנן בן זכאי ואמר, אשריכם ישראל, בזמן שעושים רצונו של מקום אין אומה ולשון שולטת בהם, ובזמן שאין עושים רצונו של מקום מוסרן ביד אומה שפלה, ולא אומה שפלה בלבד אלא ביד בהמתן של אומה שפלה. תשימו לב לתגובה של רבי יוחנן בן זכאי. אשריכם ישראל, בזמן שעושים רצונו של מקום אין אומה ולשון שולטת בהם, ובזמן שאין עושים רצונו של מקום משרם ביד אומה שפלה, ולא אומה שפלה בלבד אלא ביד בהמתן של אומה שפלה. אומר המהרש"א במקום בגמרא בכתובות, שמתוך לשון הגמרא של אשריכם ישראל, משמע שאשריכם ישראל הולך על שני הצדדים, לא רק אשריכם ישראל על החלק הראשון, בזמן שעושים רצונו של מקום אין אומה ולשון שולטת בהם, אלא גם על החלק השני, בזמן שאין עושים רצונו של מקום מוסרן ביד אומה שפלה, ולא אומה שפלה בלבד אלא ביד בהמתן של אותה שפלה, אומה שפלה. והדברים כמובן דורשים ביור, הרי אין עושים רצונו של מקום מדובר על עונש נוראי, על למצוא את האוכל בתוך גלליהם של בהמות. מה שייך פה הביטוי אשריכם ישראל? מה זה שייך כאן? יותר מזה, שואלת הגמרא, ונקדימון בן גוריון לא אביא צדקה? האם הוא לא נתן צדקה? והתניא אמרו עליו על נקדימון בן גוריון, כשיוצא מביתו לבית הכנסת כלי מילת היו שמים תחתיו, ובאים עניים ומקפלים אותם מאחוריו. אז הוא היה הולך עם מין דבר כזה, שכדי שעניים, הוא לא לבייש את העניים, היה הולך פה עם כסף, וכל עני היה לוקח מהגב כמה שהוא רוצה. אז הוא נתן צדקה, אז מה הבעיה? למה ביתו נענשה? למה הוא נענש? למה הוא ירד מכל נכסיו? אומרת הגמרא, איבה את אימה לכבודו הוא עבד? הוא לא עשה את זה לשם ואהבת לרעך כמוך, הוא עשה את זה לשם פיעור שמו. ואי בית אימה כדבאי אלי למעביד לא עביד. הוא נתן צדקה, אבל לפי מה שהיה לו הוא היה צריך לתת יותר. והגמרא הזו כמובן דורשת ביור גדול, אין לו את הכוונה הנכונה, הוא יכל לתת יותר צדקה, אבל הוא נתן צדקה. אז זה העונש שמגיע למי שכן נותן צדקה, רק לא בכוונה הראויה. עד כדי כך שהוא יורד מכל ממונו, וביתו צריכה לאכול את האוכל מתוך הגללים של בהמות עובדי כוכבים. למרות שהוא הלך ועוד יותר, עשה את המדרגה הגבוהה ביותר בצדקה, לא לבייש את מי שצריך, שהוא לא יראה מי לוקח. אז רק בגלל שהוא עשה את זה לכבודו, או לא נתן מספיק, מגיע לו עונש כל כך חמור? כל הדברים האלו ששאלנו, דורשים ביור גדול. עכשיו שהסבר הדברים, זה ייתן לנו, אני חושב, הכנה מאוד חשובה, לימים האלו של תשעת הימים, לימים האלו של חורבן, שעוסקים בחורבן וגאולה, לימים האלו מה אנחנו צריכים לקחת מזה לאישיות שלנו, לבנייה שלנו. אני חושב שהכל מבוסס על הגמרא בבבא קמא, וסביביו סערה מאוד, מלמד שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם סביביו אפילו כחוט השערה. הקדוש ברוך הוא מקפיד עם צדיקים ומעניש צדיקים יותר, מעניש את עם ישראל יותר, כי עם ישראל הם בניו של הקדוש ברוך הוא, ודווקא בגלל מעלתם, דווקא בגלל ייחודם, כאשר הם מטשטשים, כאשר הם לא מבינים את מעלתם, שם בא העונש הגדול. משל למה הדבר דומה? לאדם שיש לו בגד מבד פשוט עם כתמים הרבה, תוסיף עליו כתם אחד לא יהיה שום דבר. אבל חתן שמתחתן, שלובש עכשיו את כל בגדיו כחתן הדומה למלך, ודאי שיקפיד על כל כתם קטן שלא יהיה. העונש, וזה אשריכם ישראל של המהרש"א, העונש נובע מאשריכם ישראל. העונש נובע מהמעלה הגדולה שעם ישראל נמצא בו, מהבנים אתם להשם אלוקיכם. וזה אני חושב כוונת המדרש בהתחלה שראינו באיכה רבה. לכן המדרש מקשר בין משה שנמצא בתקופה החשובה ביותר של עם ישראל, התקופה שמייחדת, התקופה של מתן תורה, התקופה שעושה את עם ישראל לעם סגולה, עם ברכת השם. ראה נתתי לפניכם את הארץ, בואו רשו אותה, השם אלוקיכם ירבה אתכם מנכם היום ככוכבי השמיים לרוב. זו תקופה של משה רבינו, ובגלל התקופה הזאת ובגלל הייחוד הזה יש את האיכה השני ויש את האיכה השלישי. גם החטא של עם ישראל, אותה התקופה איכה הייתה לזונה, נובע מהעובדה של הגמרא שאומרת כל הגדול מחברו יצרו גדול יותר, נובע מהעובדה שכשעם ישראל בנים להשם, אז הוא מבין שהוא צריך לשים רף מאוד גבוה, וברגע שהוא לא עומד ברף הזה אז הוא יורד עד תחתית. ולכן האיכה הייתה לזונה קשורה לאיכה של משה רבינו, כי ככל שאדם גדול יותר, אז ברגע שהוא לא מצליח לעמוד הוא יכול ליפול. וזה אני חושב המסר הראשון שלנו. אולי כבר אמרנו בעצם שני מסרים שצריכים ללוות אותנו רבות לבין הזמנים. קודם כל זה ההבנה של בנים אתם להשם אלוקיכם, ההבנה שאסור לאדם לרגע לטשטש את ייחודו. זה אני חושב האיכה של אדם הראשון. אחרי שאדם הראשון חוטא, בא הקדוש ברוך הוא ואומר לו איכה, לא איכה מלשון איפה אתה, הקדוש ברוך הוא יודע איפה הוא נמצא, אלא איכה מלשון אתה לא מודע לכוחות שלך, אתה לא מודע לאיחוד שלך. זה האיחה. מה קורה איתך? אתה מטשטש את מי שאתה. זה כבר מתחיל אצל משה רבינו. מצד אחד מתן תורה ענקי, מצד שני מהו האיחה? איחה אשא לבדי תורככם ומסעיכם ורבכם. כאשר התורה נהפכת להיות לתרחה, שם מתחיל השבר הראשוני. כשאין את התחושה מספיק של בנים אתם להשם אלוקיכם, אין מספיק את התחושה של האחדות, של ויחן ישראל כנגד ההר, שכל אחד הוא אח שלי, ואז ממילא לא היו מגיעים לריבים ומסעים. אז משה רבינו באיחה אומר, אתם הרי עם סגולה, אתם עכשיו מקבלים את התורה, מה זה הניגוד הזה שאתם מצד אחד זה ומצד שני תוככם ומסיכם וריבכם? ולפי מה שאנחנו אומרים, אחד הוא תוצאה מהשני, כי הם לא ידעו לנווט את הדברים נכון, לא ידעו לקחת נכון את הרעיון הזה של עם סגולה ולמצות אותו ולהבין אותו עד הסוף. ולכן משה רבינו מתבטא בלשון איכה, וזה בדיוק ההמשך, זה בדיוק הנוגדני, הניגודים שנמצאים בהמשך. איכה הייתה לזונה קריאה נאמנה, יש קריאה נאמנה, יש פוטנציאל אדיר של עם סגולה, ודווקא הפוטנציאל הזה יצר את החטא. וזה מה שירמיהו אומר, איכה ישבה בדד העיר רבת ים, הייתה כאלמנה. מצד אחד העיר רבת ים, ומצד שני ישבה בדד, הייתה כאלמנה. אז החטא והעונש הם חלק מאשריכם ישראל של המרשה. ולכן אני חושב שיש פה כמה מסרים מאוד מאוד חשובים שצריכים לקחת מהנושא של החורבן וללוות אותנו קדימה, קדימה. הדבר הראשון זה ההבנה שלא נטשטש מי אנחנו. ההבנה הגדולה הזאת של עם סגולה, זה השושבין, זה הקלה. למה המדרש מדבר על שושבין? כי עם ישראל הוא קלה של הקדוש ברוך הוא, כנסת ישראל, זה השושבין שעליו מדובר, זה משה רבינו עם נתינת התורה שיצרה מעלה כזו גדולה לעם ישראל. לכן הדבר הראשון, המסר הראשון הוא שבאמת נחיה את הייחוד שלנו, לא נהיה מושפעים ולא נטשטש מי אנחנו ומה תפקידנו בעולמנו. ובין הזמנים כשאדם יוצא מהישיבה הוא יכול להשפיע רבות. אני תכף אתן דוגמה ששמעתי אתמול, שהלכה איתי מאתמול כל רגע ורגע על השפעה. הוא יכול ממש לתקן עולם במלכות שדי, והוא יכול בבין הזמנים גם לטשטש את מי הוא, והכל תלוי בו. ולכן המסר הראשון הוא איכה, האם אתה מודע לאיכות שלך. המסר השני, לא להגיע לחטאים של עם ישראל, אלא להבין שגם כשאדם נופל הוא מיד יכול לקום, וגם כשאדם לא מגיע ל-100% שלו, שיסתכל קודם כל על מה הוא כן. עשו מרע על ידי עשה טוב, להבין כמה הוא מיוחד, כמה יש לו, והייחוד הזה שלא יגרום שאם הוא ירד הוא יורד הלאה, אלא בדיוק הפוך, אם הוא ירד יש לו את הכוח לעלות. זה אני חושב המסר השני שכל כך חשוב. אתמול אני רוצה לשתף אתכם, חזרתי, קרתי את אמי מורתי, חזרתי, שמעתי תוכנית ברדיו של רב שדיבר על נושא החורבן. הוא אמר שכל נושא החורבן, ההקדמה שלו זה בדיוק מה שאנחנו מדברים היום. הוא לא הביא את כל מה שהבאנו, אבל הוא הביא את המסר. ההקדמה של החורבן זה קודם כל ההבנה של השגחת השם, שהחורבן דווקא נובע בגלל ייחודו של עם ישראל. ואז כל התוכנית כולה עסקה בסיפורים שונים על השגחת הקדוש ברוך הוא. והיה שם סיפור אחד שמאוד מאוד נגע לליבי. לפני כ-20 שנה הייתה טיסה מניו יורק ללוס אנג'לס, הייתה צריכה לצאת בזמן מסוים, וכל חצי שעה הודיעו על איחור של הטיסה, וכך הטיסה הזו התאחרה ב3.5 שעות. כל האנשים כולם היו מתוסכלים, עצבניים, אמרו לאנשי החברה שהם יתבעו אותם וכולי וכולי. ישב שם היהודי בצד, הרב עזריאל טאובר, רב חשוב בארצות הברית שמעביר הרבה שיעורים על הנושא של אמונה בשואה, ופתח את גמרתו וישב ולמד 3.5 שעות. לא אמר מילה, היה רגוע וכולי וכולי. אחרי 3.5 שעות מתיישבים במטוס, בדיוק ליד הרב עזריאל טאובר ישב מישהו ששלוש וחצי שעות כל הזמן צעק ובא בטענות וכולי וכולי. סיפר לרב עזריאל טאובר שהוא פרופסור חשוב והוא צריך להעביר הערב הרצאה בלוס אנג'לס, ובגלל שהמחור מהמטוס איחר הוא לא יכול להעביר את הרצאה הזאת. אמר לו הרב עזריאל טאובר, מאוד מעניין, אני גם כן צריך להעביר הרצאה על הנושא של אמונה בשואה, 250 איש, וגם כן ההרצאה הזו התבטלה. אז שואל אותו אותו פרופסור, אז איך אתה ישבת כל הזמן רגוע ועמלת בתורה? למה לא צעקת? למה לא איבבת? אומר לו אותו פרופסור, תשמע, אני לא יודע למה, אבל ברור לי שזה מת הקדוש ברוך הוא, ואם הוא עשה את זה, זה לטובה, אז מה יש לי לכעוס ולהיות מתוסכל? וככה טיסה ממשיכה. 15 שנה לאחר מכן הרב עזריאל טאובר מגיע לארץ, מעביר באיזשהו מקום הרצאה, פוגש יהודי כיפה, פאות, יהודי הזה ניגש אליו, אומר לו, אתה זוכר שלפני 15 שנה הייתה טיסה שטסת ואיחרו אותה ב3.5 שעות? אומר לו, כן. הוא אומר לו, אתה זוכר את הפרופסור הזה שישב לידך וכעס וצעק ושאל אותך? אומר לו, כן. אומר לו, זה אני. אבל עזריאל טאובר לקח אחורה, אומר לו, אז לא היית נראה כך. הוא אומר, כן, אפילו לא סיפרתי לך שאני יהודי, אבל באתי הביתה ואמרתי שההתנהגות שלך ב3.5 שעות האלו כל שונה מכולם, והתגובה שאמרת לי שהכל לטובה מהקדוש ברוך הוא כל כך השפיע עליי, שבאתי הביתה לאשתי ואמרתי לה, אנחנו צריכים לבדוק את הדרך שלנו, משהו עם החיים שלנו לא נכונים. והתחלנו ללכת להתקרב על ידי שהוא רב בלוס אנג'לס מכוח הסיפור שלך, והחלטנו שאנחנו עולים לארץ, וחזרנו בתשובה ואת הילדים שלחנו לישיבות וכו' וכו'. אמר לו הרב עזריאל טאובר, 15 שנה באמת לא ידעתי למה הקדוש ברוך הוא איחר את המטוס, אבל אולי, אני רק אומר את זה באולי, אומר לו רב עזריאל טאובר, הכל נעשה בשבילך. ופה אני מגיע לנקודה השלישית. אני חושב שלפעמים כשאנחנו מדברים על השפעה, אנחנו חושבים שהשפעה זה איזשהו מעשה מכוון שאנחנו עושים, שמיועד להרים את כולם וכולי וכולי. תראו איך אדם בהתנהגות שלו הבודדת, הלימוד גמרא בשדה התעופה, השלווה, הביטחון שלו בקדוש ברוך הם יצרו את ההשפעה הגדולה. המספר משפטי מועט שהוא מסביר את עצמו למה הוא לא בפניקה, זה יצר את ההשפעה הגדולה. אני אומר רבותיי, כל הציבור שאנחנו הולכים לפגוש בבין הזמנים כולו מחכה לשמחה. כל הציבור מחפש שמחה בחיים. אם אנחנו נצליח להקרין בהתנהגות הפנימית שלנו לא מה נגיד לאחר, לא המילים שנגיד. אם אנחנו בהתנהגות הפנימית שלנו נצליח להקרין את אשריך ישראל, את בנים אתם להשם אלוקיכם, את השושבינים, את החופה בין כנסת ישראל הקדוש ברוך, את השמחה האדירה שיש לנו בתורה, ולא בשביל השני, אלא כך נחיה את בין הזמנים, ולא ניתן לשום דבר לטשטש אותנו. אני אמרתי בבתים החמים שאחד הדברים שאני חושב חשוב לקחת לבין הזמנים זה את הגדר של המה, של הגרה בחוקות הגוי. ואדם כל דבר ישאל את עצמו, האם אם העולם היה כולו של בני תורה הדבר הזה היה קיים או לא, ואם הוא באמת יחיה את חייו לפי הקוד הזה, אז הוא יוכל לענות על השאלה היקה, אז הוא לא יהיה מטושטש, הוא יחיה את הייחוד, ישמח בייחוד וירגיש קרבה גדולה לקדוש ברוך. אני מבקש לסיים באותו סיפור ידוע על האדמו"ר מחב"ד בעל התניא, שהיה בחקירות רבות, ואחד החוקרים שהיה שר גדול חקר אותו, ראה פתאום כשנכנס לחדר, ראה שהאדמו"ר כולו מהורהר, חושב, מה לא תשלח, לפני שנתחיל את החקירה אני יכול לשאול אותך איזו שאלה בתורה? אמר לו, ודאי שכן. אמר לו, תסביר לי מה זה הפסוק הזה, ויקרא השם אל האדם ויאמר לו הקדוש ברוך הוא ויאמר לו היקר? הקדוש ברוך הוא לא ידע איפה האדם? כך שואל את אותו שר את האדמו"ר מחב"ד בבית הכלא. אומר לו האדמו"ר, האם מאמין אתה שהתורה היא נצחית, שהיא יושנה בכל זמן, בכל דור, בכל אדם? אמר לו אותו שר, כן. אמר לו, בוא אני אסביר לך. בכל זמן קורא השם לכל אדם, כמו שבת קול מכרזת כל יום, ואומר לו, אייכה, אייה אתה בעולם. הנה לאדם נקצבו ימים ושנים, שבכל יום ובכל שעה יעשה הטוב עם השם ועם אנשים, ועל כן יתבונן, אייה אתה בעולמך, כמה שנים עברו עליך ומה עשית באותן שנים, הרי חיית. וכך הולך האדמו"ר ואומר לו בדיוק את מספר השנים שאותו שר חי, מה עשית בשנותיך, האם התאבת כל יום ויום לאדם מסוים, האם התאבת למישהו? זה האייקה שחורז את משה, ישעיהו וירמיה. זה האייקה שאומר לנו מה הפוטנציאל האדיר, איך אנחנו צריכים להרגיש. ואם נדע למצות נכון את הפוטנציאל הזה, ואם נדע באמת שהתורה לא תהיה תורככם, לא תהיה תרחה, אלא תהיה זכות, תהיה דבר אדיר שנותן את המהות בחיים, את השמחה בחיים, אם נדע שגם כשאנחנו נופלים אנחנו מיד קמים, וממילא לא מגיע לחטאים של בני ישראל שהיו בחורבן, ממילא גם לא נגיע לעונש. ואולי השושבנים לא רק באים לתאר את החתונה בין כנסת ישראל הקדוש ברוך הוא, אולי זה שהמדרש קורא למשה ירמיה וישעיה שושבנים בא לתאר גם את הגאולה העתידה, את החופה העתידה לנו בבניין בית המקדש השלישי. והשושבנים בא להגיד שאם באמת נענה על השאלה היקה, ואולי זה גם הכוונה, שאלתי קודם מה הכוונה שלקטה בכפליים, חטאה בכפליים, לקטה בכפליים, מתנחמת בכפליים, אולי זה בדיוק הכוונה. חטאה בכפליים הכוונה, יש את החטא עצמו דבר ראשון, אבל הכפליים הוא דווקא אתה בן של השם, החטא שלך נורא יותר. זה הכפליים, זה לא החטא האובייקטיבי, זה מי חטא, זה החטא ומי חטא, הבן של הקדוש ברוך הוא חוטא. אני חושב שגם אנחנו צריכים לדעת, הזכות הנפלאה שהייתה לנו פה ללמוד שנה שלמה בבית מדרש, וכמה זה הרבה שנים ברוך השם כבר, היא גם מחייבת יותר, היא גם דורש, הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו מה שהוא לא דורש ממי שלא נמצא בבית מדרש. זה הכפליים של של החטא, זה הכפליים של הלקטה, כי לא רק לוקים על החטא, לוקים על העובדה שכבן אני חוטא. וממילא זה גם הכפליים של הנחמה. ואומר שפת אמת, ובזה אני אסיים, ולכן כשהתקיימו ההבטחות התברר למפרע כי הכל היה לטובה, ולכן נקרא הקדוש ברוך הוא בעל הנחמות, כי הנחמות של בני אדם אינן יכולים לתקן הצער לשעבר, אבל הנחמה של הקדוש ברוך הוא יהיה לו מהפך הצער לטוב. וגם אם איננו מבינים איך יהיה מתהפך מה שעבר, כי אנחנו בתוך הטבע ובתוך הזמן, אבל לעתיד נראה ונבין זה ההיפוך לטובה. ולכן הנחמו נחמו עמי אומר שאם אנחנו נתקן את דרכנו אנחנו נחזור. זה ההבדל בנחמה של אדם שלא יכול להחזיר את המצב הקודם, לעומת אומר השפת אמת הקדוש ברוך הוא שכן מחזיר את המצב הקודם. אנחנו נחזור למצב הקודם ונחזור לאותו מצב של אייקה, שלא נטשטש מי אנחנו, ונרגיש ונחיה ונחווה ונשמח בעובדה כי בנים אתם להשם אלוקיכם.